בוקר טוב לכולנו. אנחנו נעסוק היום בפרשת השבוע, פרשת יתרו, שנמצאים בה עשרת הדיברות. מן הראוי היה להקדיש לכל דיברה שיעור מיוחד, ואז יצא שאנחנו נצטרך לתת 10 שיעורים על זה, ואולי אם ירצה שהם נעשה את זה. אבל שיטת בנק מזרחי היא שיהודי מתחיל תמיד מהסוף, תכליס. לכן אני מתחיל מהדיברה האחרונה. והיום נדבר על לא תחמוד, ונתחיל בסיפור מעשה. אישה אחת, מחותנת אחת, באה לחתונה עם שמלה חדשה ויפה, שקנתה אותה. היא לא רוצה שנגלה את זה, בחרות מאוד מיוחדת, היא ביקשה שלא לגלות, קנתה את זה בחרות מאוד מיוחדת. והנה, המחותנת השנייה רק נכנסה לאולם, ישר התעלפה. חשבו אולי מתרגשת מהחתונה וזה, שפכו עליה מים, ראו, אותה שמלה כמו השנייה. ויבגע אותה שנייה, שמלה כמו השנייה, איזה מכה התעלפה מזה. אם כן, ידוע שעניין של ביגוד, ביגוד יש הרבה פעמים רגישויות בנושא הזה כידוע למבינים, ואני רוצה לדון בשאלה, מה קורה כשאישה אחת רואה אצל חברתה טבעת יפה, שמלה יפה, תכשיט יפה, אומרת בעלה, תקנה גם לי כזה, תקנה גם לי כזה, גם אני רוצה. או שאדם אומר לחברו, עוצר אותו ברמזור, אולי תמכור לי את האוטו. אומר לו, לא, לא, אני לא רוצה למכור. הוא אומר, אתן לך 2,000 שקל יותר מהמחירון, זה אני בדיוק מחפש כזה אוטו, בוא תמכור לי, אתן לך יותר מהמחירון, כמה אתה רוצה, רק תעמוד בצד. זאת אומרת, אין לי זמן, אור אדום אני נוסע, או ירוק אני נוסע. לא קורה דבר כזה? קורה. אם כן, האם אדם המתקנה וחומד דבר של חברו? זה יכול לקרות בבית ספר, ילדה שרוצה קלמר כמו של חברתה, או אישה שרוצה שמלה כמו של חברתה, או רוצה דווקא תכשיט משהו, וחומדת את הדבר, או מסתכלת בשבת בחלון ראווה. אומר לה בעלה, אסור להסתכל במחירים בשבת. אומרת, אני לא מסתכלת על המחיר, אני רוצה את השמלה הזאת. האם עוברת בלא תחמוד או לא? הדיבר האחרון הוא לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, עבדו ועמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. אז קודם כל יש שאלה, איך אפשר לצוות על הרגש של הבן אדם? בן אדם רואה דבר יפה, הוא רוצה את זה, איך אפשר לצוות על הרגש שלו שלא יחמוד? איך אפשר לציווי על הרגש? אז אבן עזרא כבר מסביר, על פי משל בת המלך, הוא שואל, איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו, כל מה שהוא נחמד למראה עיניו? אומר, אתן לך משל, איש כפרי שיש לו דעה נכונה ורואה בת מלך בחלון שהיא יפה, לא יחמוד אותה בליבו? תשובה, זה לא ייתכן, אל יחשוב זה הכפרי שהוא כאחד המשוגעים, שיתאווה שיהיה לו כנפיים לעוף בשמיים, אז מה, הוא יתאווה לבת המלך? דברים בטלים. כלומר, שאדם צריך לחנך את עצמו, להסתפק במה שיש לו, ויבטח בבורו שיחלקלנו ויעשה הטוב בעיניו, וכל דבר יהיה אצלו כמו בת המלך. מה שלא שלך יהיה כמו בת המלך, שאתה לא יכול להגיע אליה. מלשון האבן עזרא הזה משמע, שאם אדם חומד דבר ורוצה אותו, כבר דנים פה מצד לא תחמוד, על עצם מחשבת הלב, שאדם חומד את הדבר, רק הוא שואל, איך אפשר לצוות על מחשבת הלב? זו השאלה של אבן עזרא, איך אפשר לצוות על מחשבת הלב? אז הוא מיישב, שאדם צריך להרגיע את עצמו ולדעת שזה כמו משל בת המלך, אתה לא יכול להגיע לבת המלך. על כל פנים משמע מדבריו, שלא תחמוד זה אפילו על מחשבת הלב, אבל לא כן משמע מדברי הרמב״ם, בהלכות גזלה. נראה מה כותב הרמב״ם בהלכות גזלה, וזה לשונו, כותב הרמב״ם, כל החומד עבדו או עמתו או ביתו וכליו של חברו, או דבר שאפשר לו שיקננו ממנו. כלומר, בהתחלה הוא חומד וחושב בלב. מה הוא חושב? אולי אפשר לי לקנות. ומה הוא עושה אותו אדם? הכביר עליו ברעים. כלומר, קודם הוא ביקש אותו שימכור לו את האוטו שלו, והוא סירב. שולח לו שליחים, חברים. תמכור לי את הווילה שלך, אני צריך וילה באזור הזה, לך לא אכפת איפה אתה גר, אני צריך בדיוק באזור הזה, למה חמותי גרה פה, הולכים אליה כל שם. הכביר עליו ברעים, והפציר בו, והפציר בו, והפציר בו, עד שלקחו ממנו, ונתן לו דמים רבים. כלומר, אז מה הוא עשה? שלושה שלבים, חמד בלב, הפציר בשפע הפצרות, בסוף, הכסף יענה את הכל, נתן לו כסף. אבל אפילו בכסף, הוא לא יתרצה בהתחלה. כי האם כל דבר משיגים בכסף? ידוע בדיחה של הרב מימון, זכר צדיק לברכה, שביסוד המדינה, בן גוריון רצה, רב מימון רוצה לייסד סנהדרין. הוא בא לבן גוריון, אמר בוא, כבר אמר ישעיהו הנביא, השיב השופטייך כבראשונה, בוא נעשה סנהדרין. אמר לו בן גוריון, בסדר, דווקא זה מתאים לעם היהודי, שצריכים אנשים חכמים ונבונים וידועים. אז הנה היא, כל אחד חושב את עצמו, חכמים גדולים ונבונים, זה בסדר. אז העם היהודי זה עם חכם ונבון, ויעיד על זה מספר מקבלי פרס נובל בעולם. אבל מה עם שונא בצע? איפה נשיג שונא בצע? אז הרי מימון היה יהודי חכם מאוד, הוא הרי בירך שחיין בקום המדינה, אתם יודעים, ביסוד המגילת העצמאות, מתי שהקימו את המדינה בה' באייר, ביום שישי בתש"ח, הוא בירך שחיינו, כן, בישעיהו מלכות, אז לא באותו מעמד, קודם לכן הוא כבר דיבר עם בן גוריון על הסנהדרין, ואז שואל אותו בן גוריון, תגידי, איפה נשיג שונא בצע? אומר לו, רב מימון זצ"ל, אל תדאג, בכסף משיגים הכל. אז אם אנחנו חושבים שבכסף משיגים הכל, בא הרמב״ם ואומר לנו, שאם הוא הפציר בו ברעים והכביר לו, בסוף נתן לו כסף, נתן לו דמים רבים, הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר לא תחמוד. זאת אומרת, אדם, מתי אדם עובר על לא תחמוד יוצא? לא על מחשבת הלב בלבד, לפי הרמב״ם. אם אישה עומדת בחרון רבה ורוצה סמלה כזאת, ורוצה אצל חברתה טבעת כזאת, כלום. אלא מתי עוברים? כשמנסים לקנות, מפצירים, עד שלקח, בסוף לקח. עובר בלא תעשה, שנאמר לא תחמוד. אז השאלה, אם אדם הפציר בחברו, כמו נגיד נבות הישראלי, אחאב לקח לו את הקרקע, ייתן לו כסף, אז למה לא ילקה על זה? הוא לוקח קרקע של חברו, אומר הרמב״ם, אין לוקים עליו זה, מפני שאין בו מעשה. זה לאו שאין בו מעשה. אנחנו מבינים את זה? למה אין בו מעשה? אמרתי, כמה הוא עשה? שלח לו שליחים, והפציר בו, ונתן לו ממון, ולקח ממנו, עובר בלא תעשה. אין בו מעשה. לאו שאין בו מעשה, לא לוקים עליו. ואינו עובר, אבל הרמב״ם ממשיך וכותב, ואינו עובר בלאו זה, על החמידה בלבד, כמו שאבן עזרא מתחיל למשל בת המלך. אינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד. כי עניין שם נאמר בכתוב בעבודה זרה, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לה חימוד שיש בו מעשה. אז צריכים חימוד שיש בו מעשה, אבל זה נקרא לאו שאין בו מעשה. אז תרתי דסתרי, איך הרמב"ם כותב שלא תחמוד, לא לוקים עליו כי זה לאו שאין בו מעשה, ומצד שני הוא כותב שאינו עובר על הלאו עד שיעשה מעשה ויקח את החפץ, כנען שנאמר חימוד שיש בו מעשה. והרמב"ם ממשיך בהלכה יוד, שאלה זו שאני שואל, שואל עליו הרעבד. הרעבד משיג על הרמב"ם ואומר, לא ראיתי תימה גדול מזה, והכן מעשה יותר גדול מנטילת החפץ. יש כאן נטילת החפץ, נטילת החפץ זה לא נקרא מעשה, זה נקרא מעשה. אז למה הרמב"ם כתב שאין בו מעשה? תשובה, נמשיך את הרמב"ם ונבין אותו. בהלכה י"א כותב הרמב״ם, התאווה מביאה לידי חימוד, והחימוד מביא לידי מעשה. שמתחלה הוא מתאווה בלב, ואם לא רצו הבעלים למכור לו, על פי שירבה להם בדמים והפציר ברעים, יבוא לידי מעשה ויבוא לידי גזל, שנאמר וחמדו בתים וגזלו. אם עמדו הבעלים בפניו להציל ממונם, או מנעוהו ממנו, יבוא לידי שפיכות דמים ויהרוג את הבעלים. צא ולמד ממעשה אחאב ונבות, שאחאב חמד את נחלתו של נבות, והעמיד אותו לביים את המשפט, אמר ברך נבות אלוהים ומלך, והרג אותו. הלאה מנת, שהמתאווה עובר בלב אחד. המתאווה עובר בלב אחד, שנאמר, לא תתאווה. יש לב, יש לב שכתוב אותו בעשרת הדיברות בפרשת ויתחנן, לא תתאווה. מקריא לכם מספר דברים, פרק A, לא תחמוד אשת רעך ולא תתאווה בית רעך, שדהו, עבדו ועמתו, שורו וחמורו וכל אשר לרעך. מה יבדל בין לא תתאווה ללא תחמוד? זה אותו דבר בלשון אחרת. כן, מתאווה זה בלב, זה בלב. אבן עזרא שמה אומר ככה, רבים אמרו כי אין עוון במחשבת הלב, ואין על מחשבת הלב שכר ועונש. יש לנו ראיות רבות להשיב עליהם, שהרבה מצוות תלויות בלב, והרבה עבירות תלויות בלב, ולא אעריך, רק אראה להם פסוק במשלי שאומר, לב חורש מחשבות אבן, ולישרים, היטיב השם לטובים ולישרים בליבותם, משה רבנו אמר בפיך ובברכה לעשות טוב, ועיקר כל המצוות ליישר הלב, ליישר הלב. אז אם כן, אומר אבן עזרא, ודאי שיש מצוות עתיות בלב, מתכוון להגיד שבן עזרא לשיטתו, שאמר שגם לא תחמוד זה על מחשבת הלב. אבל הרמב״ם אומר בצורה הבאה, איפה הרמב״ם מוציא את השיטה שלו? הוא אומר, בתורה יש בעשרת הדיברות, דיברות שניות, לא תתאווה. זה נאמר על מחשבת הלב. אז המתאווה עובר בלב אחד. על מה הוא מתאווה? מתאווה, לא סתם מתאווה, מתאווה לקנות מחברו. ואחר כך עשה ניסיונות והפציר בחברו ולקח. והקונה דבר שהתאווה ממנו אחרי שהפציר בו בבעלים או בבקשה מהם, או בהפצרה מהם, אז הוא עובר בשני לבים. לכך נאמר שני לבים, לא תחמוד ולא תתאווה. אז זה ההבדל. לא תתאווה זה על מחשבת הלב, אבל לא מסתם מחשבת הלב, מחשבת הלב שהוא מתקס עיצות איך לקחת מחברו. איך למתכנן, הוא מתכנן איך להוציא מחברו, כמו שנקריא שוב את לשונו של הרמב״ם, שחשב בליבו, איך יקנה דבר זה, ונפתע בליבו, מתכנן תוכניות איך לשדוד מהשני את החפצים שלו, אז הוא עובר משום לא תתאווה, וזה בלב. אבל אם סתם אישה רואה סמלה יפה, או תכלית יפה, אומרת לבעל, תקנה לי כזה, היא לא עוברת, היא לא עוברת, כי היא לא לוקחת את זה מחברתה, רק חושבת שהיא רוצה גם כזה. אז לפי הרמב״ם הוא לא עובר, עד שיעשה מעשה. אז מה הסיכום? לא, מהרמב״ם, לא תתאווה, זה על מחשבת הלב. איך לקחת? לחמוד זה גם כן לחשוב ולקחת. ואם גזל עובר בשלושה לבים. אז נחזור לשאלה שנשאלה על הרמב״ם. איך הרמב״ם כותב שהלב נקרא לב שאין בו מעשה? הלא יש אחד מעשה יותר גדול מנטילת החפץ? תשובה, כשאדם נוטל את החפץ שחמד, מהי העבירה? העבירה היא הגזילה, הנטילה, או העבירה היא מחשבת הלב. מחשבת הלב כל כך חזקה שהביאה לידי מעשה. וזה נחלקו הרמב״ם והרעבד. הרעבד גם הוא מסכים עם הרמב״ם שאינו עובר עד שייטול. השאלה כשהוא נוטל על מה הוא עובר. לפי הרעבד הוא עובר על הנטילה, על הלקיחה. לכן הרעבד משיג שיש במעשה, אבל הרמב״ם סובר, לא, שאתה עובר על מחשבת הלב, אבל יש מחשבת הלב חלשה, שבכלל לא מביאה לידי מעשה, ויש מחשבה שמביאה לידי מעשה, בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, מחשבה חזקה שהביאה לידי מעשה, אבל מה העבירה? העבירה היא לא המעשה, העבירה היא, העבירה היא המחשבה, המחשבה כל כך חזקה. מה ההבדל בין שתי הגישות האלה? ידוע למשל, שהזכיר את זה נדמה לי רבי שלמה, הזכיר את זה אתמול בשיעור נדמה לי, או של שום, הזכיר באחד השיעורים האחרונים את הדין שאדם מכריח את חברו למכור לו וחברו אומר רוצה אני. יכול לזכור את הדבר הזה? יש מקרים, תליו וזווין, שאדם מכריח את חברו למכור לו, נותן לו הרבה כסף, בסוף הוא אומר רוצה אני. אז לפי ההלכה, מה? כן, מתוך זה הגענו לנושא הזה. אז יש לך אדם, כן, אתמול בשיעור, אז יש לך אדם שמכר את חברו למכור ואומר רוצה אני. האם לבסוף תופס המכר או לא, ואומר רוצה אני? תשובה, שכתוב בגמרא בבא בתרא בדף מ"ח, שתליו וזווין זביני זביני. כלומר, אדם שמכר את חברו למכור, יש שני מצבים. מצב אחד, שהוא שם כסף, חוטף לו ובורח. מקרה כזה המכר לא חל, ואז הוא עובר בלא תחמוד. מצב שני יש, שהוא מכין את חברו למכור לו, נותן לו הרבה כסף, מפציר בו, ואז חברו מתוך האונס והכסף, גם יחד, אתה אומר, יאללה, רוצה אני מוכן לך. מקרה כזה, האם המכר חל או לא, הגמרא אומרת שחל, שמכר כשאמר רוצה אני, המכר חל. באנו לשאלה, האם במקרה זה גם עובר הלא תחמוד, אם היינו אומרים שעבירה היא משהו לוקח, אז בסוף שהוא לוקח אחרי המילים רוצה אני, זה מחור. אם זה מחור, הוא לא עובר עבירה. לכן הרעבד משיג על הרמב״ם ואומר, שמתי אדם עובר את הלא תחמוד, רק כשהוא לא אומר רוצה אני. כוונתו לומר, אבל אם הוא אמר רוצה אני, אז כבר הוא הסכים, ואם הוא הסכים, אין לו תחמוד לפי הרעבד. כי הרעבד חושב שהעבירה הזאת היא נקראת לאו שיש בו מעשה. כלומר, הרעבד מבין שלא תחמוד, זה כעניין שכתוב בפסוק לחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך. כלומר, האיסור הוא לחמוד מחברו, להפציר מחברו ולקחת מחברו. שהלקיחה היא פעולת האיסור. אם הלקיחה פעולת האיסור נובע מזה כמה תוצאות. א', אם העבירה היא הלקיחה, אז למה הוא לא לוקח על הלקיחה? אחד מצילו מעשה גדול מנטילת החפץ, זה מה שמשיג הרמב״ם, הרעבד, ועוד שאלה, אם עברי הלקיחה, אז האיסור הוא דווקא כשיש לקיחה באיסור. מתי זה לקיחה באיסור? כשלא אמר רוצה אני, אבל אם אמר רוצה אני, לקיחה ביתר יש כאן. אבל אמרנו שלפי הרמב״ם, הרמב״ם קורא לזה לאו שאין בו מעשה. מה זה אין בו מעשה? הוא לא עשה מעשה. למה הוא לא עשה מעשה? כי על מחשבת הלב לא לוקים. הרי אמרנו שהוא עשה מעשה, המעשה הוא תנאי למחשבת הלב. מחשבת הלב, מתי לוקים עליה? לוקים עליה אם זה בא לידי מעשה. מחשבה שבאה לידי ביטוי במעשה, העבירה היא מחשבת הלב. לא המעשה, כאילו מחשבה חזקה שהביאה את המעשה, אבל העבירה היא על המחשבה המגולמת והנמצאת בתוך המעשה. אם כך הדבר יוצא שהאיסור על המחשבה. אם האיסור על המחשבה לפי הרמב״ם, ומאלה זה קרוי עדיין לאו שאין בו מעשה. יש תנאי, לא לוקה אלא על מחשבה מביאה לידי מעשה. זה תנאי, אבל זה לא גוף העבירה. גוף העבירה לפי הרמב״ם הוא המחשבה החמידה ממילא. נפקא מינה לצד שני, אבל אם חברו יאמר רוצה אני, מה שחברו אומר רוצה אני זה לא משנה כלום. אתה עובר על המחשבה שלך, שאתה מחשבה שהביאה לידי נטילה, לידי רוצה אני. אז עד רבה. זה שחברך אמר רוצה אני, אז מחשבתך הביאה לידי ביצוע, אפילו ביצוע אמיתי, אז ודאי שעובר, לכן לפי הרמב״ם, לא משנה רוצה אני או לא רוצה אני. נשאלת השאלה, אז למה לפי הרייבד הוא לא לוקה, הרי זה נקרא מעשה, אז התשובה, הרעבד נותן תשובה, וגם התשובה למדים את שיטתו, הוא אומר כמו גזלן. הרי הוא כמו גזלן שהוא חייב בתשלומין, ולפיכך אינו לוקה. וגם זה חייב להשיב לבעלים. כלומר, יש דין שגזל, גזלן לא לוקה. למה גזלן לא לוקה? הרי בעצם הוא עושה מעשה, גזלן בוודאי עבירה על פעולת הגזלה. אז למה הוא לא לוקה? שלמדנו מסכת מכות שהכתוב נתקו לעשה. שכתוב והשיב את הגזלה אשר גזל, אז יש כלל כולו שניתק לעשה, אין לוקים עליו. כמו שילוח הקן, שאמרה התורה לא תיקח אם הלבנים, ואם לקחת, שלח תשלח את האם. כמו נותר, שאמרה התורה לא תתירו מנת בוקר, אם נותרת, באש תשרופו. אותו דבר גם כן, בגזילה, התורה אמרה, אם גזלת, יש לי גזל שגזל. אז לכן זה לאו הניתק לעשה. אז הרעבד נותן טעם שהוא לא לוקה, כי זה לאו הניתק לעשה. מה ניתק לעשה? על איזה מעשה לדבר? על מעשה הלקיחה? אז רואים שהרעבד הולך לשיטתו. גם בקושיה לרמב״ם וגם בתשובה. בקושיה לרמב״ם הוא שאל איכן מעשה גדול מנטילת החפץ, סימן שהרעבד הבין שהעבירה היא לא המחשבה, מחשבת הלב, לא, עבירה היא הלקיחה. אם עבירה הלקיחה, אז זה לקיחה של גזל. לכן הוא גם השיג על הרמב״ם ואמר שלא אמר רוצה אני, יש כאן לקיחה של גזל. ומלא אומר גם התשובה של גזל היא יפה כאן, שבגזל התורה אמרה ושיב את הגזלה אשר גזל, כתוב נתקו לעשה. אבל הרמב״ם לא מקבל את הטעם הזה, כי בגזל עבירה היא המעשה, ולכן ניתק לעשה. אבל פה עבירה היא מחשבת הלב. אם עבירה היא מחשבת הלב, אז הוא באמת עובר על מחשבת הלב. מהי נפקמינה בכל זה? נפקמינה אם הוא לוקה או לא לוקה. אבל היום אין לנו בית דין ללקות. אם אין לנו בית דין ללקוט, אז בלאו הכי היום אין מלקוט. על איזה נפקא מינה יש? נפקא מינה הוא יכול להיות עד בחתונה. אחד שגזל חמד ולקח מחברו ונתן לו כסף, אם יכול להיות עד בחתונה. למה? כי הדין הוא שרשע פסול לעדות. מי זה רשע שפסול לעדות? הגוזל את חברו. איך גוזל? עושה מעשה. אבל מי שלמשל משהה בביתו חמץ בפסח, משהה בביתו חמץ בפסח ולא מחר את החמץ, ויש לו פיתות במקרר, האם הוא לוקה על זה? לא לוקה, כי אין לוקים עליו שאין בו מעשה. ומילא הוא גם לא פסול עדות מהתורה, כי מהתורה מי פסול עדות? רשע. איזה הוא רשע? שחייב מלכות. אז אם כן, אם אנחנו מניחים הנחה שמן התורה רשע אינו פסול עדות, אלא אם כן עשה מעשה ולוקה, דווקא בעשה מעשה, פנו לשאלה, אחד שחמד ולקח וגזל דבר מחברו, האם עובר על לא תחמוד במעשה או בלי מעשה? לפי הרעבד הוא ראוי ללקוט, רק למה הוא לא לוקח? כי זה ניתק לתשלומים כמו גזלן. אז כן, כשם שגזלן פסול מהתורה, גם החומד יהיה פסול מהתורה לפי הרעבד. אז אם הוא יהיה בקידושי אישה נוכח, יקחו אותו להיות עד, והקלה תברח מהבית, היא לא צריכה גט, כי העדים שלה היו פסולים. אבל לפי הרמב״ם, זה נקרא לב שאין בו מעשה. למה? כי האיסור על החמידה שבלב, ואפילו שאינו חייב עד שיעשה מעשה, אבל האיסור על החמידה שבלב, על מחשבת הלב, הלב שאין בו מעשה, לא לוקים. אם לא לוקים, הוא לא נקרא רשע. אז אם לא נקרא רשע, הוא לא פסול מהתורה. שאלו אותי הרי פסול מדרבנן, זו תשובה של בית יוסף, מה הדין אישה שהתקדשה בפני עדים שפסולים מדרבנן. אז מדאורייתא העדים כשרים, אז מדאורייתא תפסה קידושין, אז היא צריכה גט. אז דווקא מינה, אם אישה שהתקדשה בפני עדים כאלו חמדנים, האם הם פסולים מהתורה או מדרבנן? לפי הרמב״ם פסולים מדרבנן רק, ולא פסולים מהתורה. מלא קידושים בפניהם פסולים. אבל לפי הרב, ואין הקידושים תופסים, אבל לפי הרעבד, העדים הם באמת פסולים מהתורה, כי הוא לא מגזל. יצא לנו שיש בתורה, לסיכום, בעשרת הדיברות האחרונות, לאו לא תתווה, ויש גם לאו לא תחמוד, השאלה מה היחס ביניהם. אז לא תתווה, כולם יודעים שזה על מחשבת הלב, אבל מה זה מתווה? גם מתווה זה לא מחשבת הלב בלבד, כדברי אבן עזרא שהוא רואה בחלון והוא חושב, חבל שזה לא שלי. לא. גם לא תתאווה, כותב הרמב״ם, מדבר שהוא קנה דבר שהתאווה בהפצרה שהפציר בבעלים או בבקשה מהם. אז כן, אז המתאווה הוא חושב, מתכנן איך לעשות את זה. מתכנן. אז התאווה מביאה לידי חימוד, חימוד מביא לידי עשייה. אז אם כן, איך אומרים, נלמד ממשל בת המלך לדעת, להיות כל אחד מסתפק בחלקו, ולהיות שבע רצון ושמח במה שבורא יתברך חנן אותו, הן אם מדובר בדשא הירוק של השכן, או במכונית של השכן, או בכל מיני דברים השייכים לשכן, ואדם יהיה שמח בחלקו שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ואז הוא יהיה מאושר. אבל מי שתמיד מחפש חבץ של חברו, דברים של חברו, ולמה אין לי כזה, ולמה אין לי כזה, יוצא שתמיד הוא מתקיים בו, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. רשו חכמים גם העולם הזה וגם העולם הבא. כי יש אנשים שחיים כל ימיהם בדאגה מה שחסר להם. וזה כמו הבדיחה עם רוטשילד, שאחד אמר לרוטשילד, אני יותר עשיר ממך. אמר לו, איך זה יכול להיות? אומר, כמה חסר לך? חזל אמרו מי שיש לו מנה, הוא עושה 200. אתה יש לך 2 מיליארד דולר. כמה חסר לך? 4 מיליארד. ואני יש לי רק 100 שקל. כמה חסר לי? 200 שקל. אז אני חסר לי 200 שקל, אני חסר לי 4 מיליארד שקל, אני יותר עשיר ממך. אז אם כן, זה מדובר בבני אדם, שתמיד מסתכלים מה חסר להם, מה אין להם, ואז האנשים האלה, תמיד אין להם נחת ואין להם שמחה, אפילו מה שיש להם, יש לו מנה רוצה 200. ומי שחננו הבורא יתברך, ומה שחנן אותו, יודה לקדוש ברוך הוא במה שיש לו, ויהיה שמח בעבודת הבורא, ונמצא כל ימיו, תמיד חי בשמחה, ועבודת השמחה ועבודת השם היא עיקר גדול, שנאמר בתוכחה, תחת אשר לעבודת השם, שמחה וטוב לבב מרוב כל. וכמה אנשים מסתבכים בחיים בכל מיני קשיים כלכליים, כי הם רוצים וילה כמו השכן, מכונית כמו השכן וכולי, מסתבכים ונכנסים להסתבכויות כספיות קשות, הם ומשפחתם, ולא עלינו, לא עלינו, אחר כך יש גם יוצאים מן העולם, אפילו עד כדי כך. מזה גם על אדם. קנאת סופרים, זה ילמד האדם לסמוך בעבודת השם, מה שהשם חנן אותו, מה שהשם נתן לו, ויודע לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר שנתן לו, שזה הרמב"ן אומר, שזה תכלית כל בריאת האדם. להודות לקדוש ברוך הוא על מה שחננו ומה שנתן לו, זה תכלית היצירה שאדם יודע לקל שבראנו. שבת שלום לכל הציבור.